שעה היסטורית. המהפכה הצרפתית. חלק שני. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על הימים ששינו את פני ההיסטוריה.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
אנחנו ממשיכים לדבר על המהפכה הצרפתית. עזבנו את צרפת בתוכנית שעברה בדיוק בשלב שבו המהפכה כבר קורמת אור וגידים, מתחילה להשפיע על בית המלוכה וגם על המדינות האחרות שרואות את מה שקורה בצרפת ומושפעות מאוד מהלך העניינים
שלנו. בהחלט. אבל יש להוסיף כמה מילים, מפני שגם תפקיד הישות בהיסטוריה הוא חשוב ואין להתעלם בזה. וכאן כמובן אנחנו חייבים גם לחקור קצת מה האישות של לואי ה-16.
שהוא צריך לומר, מלך צרפת באותה תקופה, הוא כבר דיברנו עליו בשבוע שעבר, איך הוא לא הבין מה קורה סביבו, איך הוא כתב ביומנו ביום שבו כבשו את הבסטיליה, היום לא קרה כלום, וזה מכיוון שהוא לא צד שום דבר.
בדיוק.
אגב, ניתוק מהעם.
אבל אני רוצה לך, זה לא רק ניתוק מהעם, מפני שלמעשה הוא היה אדם משכיל. וזה לא ידוע. למשל, הוא המלך הצרפתי היחידי שדיבר אנגלית.
מה אתה אומר?
כן. נפוליאון, דרך אגב, גם כבר למד אנגלית. אבל הוא היה מבטא את האנגלית במבטא צרפתי. כשאנגלי מקשיב, לא היה מבין שום דבר. אבל לואי ה-16, זה מאוד מעניין, היה גיאוגרף. ולמעשה, ההתעניינות שלו בגיאוגרפיה הביא אותו לתמוך במהפכת ארצות הברית. ולמעשה, להגדיל את הצי.
רגע, אתה צריך להסביר לי איך כל זה קשור.
זה קשור באישותו של לואי ה-16. שיש עליו כל מיני דעות. ואני עכשיו דעה מאוד מפתיעה. טוענים שהוא היה גרמני.
שהוא היה גרמני?
כן.
כלומר, מלך צרפת, הראשון שידע אנגלית, בעצם היה גרמני.
האימא שלו הייתה נסיכה מסקסוניה. וכל המנהגים שלו היו גרמניים. הוא היה אוכל המון, ואחרי שהיה אוכל, המחשבה כבר לא עבדה. אבל עם זאת, הוא התעניין מאוד בגיאוגרפיה. והודות לעניין שלו בגיאוגרפיה, הוא קודם כל למד אנגלית. ושנית, הוא תמך בניסיון הראשון של ימי צרפתי לעקוף את כדור הארץ.
עוד לפני זה, אני פשוט מנסה להבין איך ידיעת הגיאוגרפיה גרמה לו לתמוך במהפכה בארצות הברית.
הידיעה בגיאוגרפיה הביאה אותו להגדיל את הצי. והגדלת הצי הייתה מכרעת במאבק האמריקאים נגד האנגלים.
למה?
מפני שהצי הצרפתי עזר לאמריקאים. כן.
אבל מה היה האינטרס שלו לתמוך באמריקאים?
מה זאת אומרת? האמריקאים לחמו נגד האויב המסורתי של צרפת, אנגליה.
האמת, אתה צודק, לא כן היית צריכה בכלל לשאול את השאלה.
אנשים התהמו מתעובדה שהמלוכה הוותיקה ביותר קורת ברית עם המשטר החדש ביותר.
אז בכל זאת יש טעם במה שניסיתי להבין, כי נכון שהאנגלים הם בני הפלוגתה הגדולים ביותר של הצרפתים.
כן, אבל אל תשכחי את מלחמת מאות השנים.
בהחלט.
כן.
שנמשכה 116 שנים, אם כן. אני זוכרת נכון. אבל מה שבכל זאת לא טריוויאלי בתמיכה שלו באמריקאים נגד האנגלים, זה שיש כאן שלטון שמורד במלוכה. וכפי שראינו שבמהפכה הצרפתית תטריד את מנוחתם של מלכים אחרים, יכול להיות שגם כאן מלך צרפת היה צריך להיות מודאג מזה שאזרחים מורדים במלך.
כן,
באשר הוא מלך.
אבל אם כי הוא היה ממוצא גרמני, הוא חייב להגן על האינטרסים הצרפתיים. והאינטרסים הצרפתיים היו מחליבים לו את השפילת אנגליה.
ולכן הם תמכו באמריקאים. אז הבנו למה הוא תמך במאבק של ארצות הברית, אבל למה באמת הזכרת...
אני רוצה להגיד קודם... פרט קטן מאוד מעניין.
כן.
הוא התעניין ביוגרפיה במידה שהוא מימן את סיבוב העולם על ידי צרפתי בשם לפירוז. וכאשר הוא עלה על הגיליוטינה ב-21 בינואר 1793, הוא שאל את המוציא לפועל, כלומר, מי שחתך לו את הראש, האם יש חדשות במסד על הפירוס?
עד כדי כך הוא התעניין בגיאוגרפיה.
כן.
ברגעיו האחרונים רק רצה לדעת האם התגלו אדמות וארצות חדשות.
כן, זה פנטסטי.
בהחלט, או חסר תוחלת. תלוי איך מסתכלים על זה.
זה נקרא לאוגיאוגרפיה.
אז אנחנו יודעים שלואי ה-16 אהב גיאוגרפיה. בפוליטיקה הוא היה קצת פחות מוכשר.
אני לא יודע. הוא לא הבין מבחינת המהפכה. והמנהגים שלו היו לא מעודדים את העבודה השכלית שלו. הוא היה בדרך כלל כל יום בצייד. וחוזר לארמון ורסאי רעב מאוד.
אוכל ואז לא מסוגל לעבוד יותר.
בדיוק. וזה היה האסון שלו. לפני שכאשר ישבו בממשלה ודנו למצב, הוא לא היה מטושטש. בצלנות.
מרוב האוכל.
כן, מרוב האוכל.
מוסר סקל המנהיגים שלנו היום, המעיטו באכילה.
אני לא יודע, אני רוצה להתערב בעניינים כאלה. עכשיו, אמרתי שהוא יודע אנגלית, והוא היה היחידי מכל המנהיגים הצרפתים שידע אנגלית.
כן.
כי האנגלית נחשבה לפחותה מדי מול הצרפתית. הצרפתית הייתה שפה בינלאומית.
בינסור.
כן. לואי ה-16 היה המקום, האדם הלא מתאים בתקופה הלא מתאימה. הוא היה יכול להיות מורה לגיאוגרפיה טוב מאוד. הוא היה מלך צרפת. וזה היה פטלי, כלומר גורלי עבורו. עכשיו יש לקחת בחשבון את עצם העובדה שהמהפכה הצרפתית פרצה מפני שמאה שנה לפניה הצרפתים התעשרו. המאה ה-18 הייתה מאה מאוד חיובית לפיתוח הכלכלי של צרפת, ומרוב עושר הם רצו לשנות את המשטר.
אז העושר הזה, אבל אנחנו מדברים על עושר שהתנקז בידיהם של מעטים. הציבור הצרפתי הכללי סבל מרעב בעת המהפכה הצרפתית.
המיעוט סבל מרעב. וידוע שביום שנפלה בסטיליה, הלחם הגיע למחירו הגבוה ביותר. והתוצאה הייתה שעצם העובדה שהצרפתים התעשרו, זה התחיל לעורר בהם את הדאגה לשמור על רכושם. וכאשר נחשב המלך כפוגע ברכושם, הם התחממו נגדו.
זה הסבר קצת אחר למהפכה הצרפתית,
כן.
ממה שאנחנו מכירים בדרך כלל.
נכון.
כי בדרך כלל אנחנו שומעים על כך שפריז כולה הייתה נתונה בתקופה של רעב. המלך ואנשיו חיו בהוללות שאין כדוגמתה, והפער הזה בין סגנון החיים הרעבתני של בית המלוכה לבין העוני שסבלו ממנו פשוטי העם, זה הפער שהוליד את המהפכה, ואתה אומר אחרת.
יש כל מיני כיוונים. סוף סוף מדברים על מדינה שלמה.
כן.
עם מיליוני תושבים. מה שאת אומרת לגבי פריז זה נכון. פריז היה רעב, מפני שיש כאן לציין משהו, שפריז איננה כמו לונדון קרובה לים. ועל כן היה צורך להביא את האוכל לפריז דרכים הכלכלות, דרך נהר סנה. והנהר הזה לא היה תמיד פתוח לתחבורה נהרתית, יש להגיד לא ימית. ועל כן מה שאת אומרת זה נכון. אבל יחד עם זה, הציבור הצרפתי כולו התעשר, ועל כן הם רבים מה עושים עם הכסף למעשה.
אז מעבר לאינטרסים של השוויון והאחווה, יש גם אינטרסים כלכליים שהניעו את המהפכה הזאת.
אין ניגוד, מפני שהסיסמאות של שוויון והאחווה הם באים כדי להגביל את העושר של אנשים שהתעשרו מדי.
כן.
ועל כן, לא שאלף, אם מנתחים את השלבים השונים של המהפכה, רואים את הניגוד הזה בין האינטרס הכללי לבין האינטרס הקטן של קבוצה מוגבלת. אני רוצה לדבר על בריחת המלך והמלכה לוורן, 1791, בפרשה מפורסמת. למעשה, על ידי העובדה שהוא ברח יחד עם המשפחה המלכותית, זה הוכיח למה צרפתי שהמלך לא מעוניין במהפכה, שהשבועות שהוא נשבע למענה, ודרך אגב, כאשר מלאו שנה אחת לכיבוש הבסטיליה, נעשתה חגיגה מאוד גדולה בפריז, והמלך והמלכה השתתפו בה.
זהו, זו נקודה שצריך להדגיש.
כן.
המהפכה הצרפתית לא התרחשה ביום אחד. מדובר בתהליך ארוך מאוד, הדרגתי, שכיבוש הבסטיליה אולי עמד בפתיחתו, אבל יש עוד דרך ארוכה עד שיוצזו הראשים של בני משפחת המלוכה.
כן, ואני חושב שהניתוח של הבריחה לוורן, וורן זה מקום בצרפת, הרי המלך החליט להיות גם כן בין היורדים, כפי שקראו להם, לזה מגרה. אבל הוא לא התכוון לנסוע לגרמניה, כפי שעשו למשל אחיו, הרוזל מפרובנס והרוזל מארטואה.
שלמעשה הצטרפו לאותם הצילים שעזבו את צרפת כדי להקים כוח צבאי בגרמניה אנטי-צרפתי.
כן, הייתה אפילו מבירה של המהגרים, קובלנץ. ששם הקימו צבא מלכותי.
אבל המלך לא מצטרף אליהם.
לא. אבל מה? קרה שכמה קצינים אמרו לו שהוא יכול להגיע לאזור מבוצר בגבול צרפת ולהשתחרר מן הדיקטטורה המהפכנית. והוא קיבל את ההצעה הזאת. עכשיו, מי שארגן את הבריחה הזאת היה אדם שאומרים שהמלכה לא הייתה אדישה. כלפיו, אקסל פון פרזן, אציל שוודי, שהוא לקח...
לא הייתה אדישה כלפיו, כלומר, היו להם יחסים שחורגים מתחומי הידידות.
אני לא אמרתי זאת.
אז מה זה אומר, לא הייתה אדישה כלפיו?
זאת אומרת שאדם יכול להיות אדם אחר מבלי לשכב איתו.
בסדר, לא, נכנסתי להם לחדר המיטות, אבל היו שם יחסים מאוד קרובים, נגיד את זה כך.
הוא היה, דרך אגב, מאוד יפה.
יפה?
והוא השפיע עליה, והוא היה גם מאוד משכיל, והוא פיתח את המחשבה שהמלך יכול לפתור את הבעיה אם הוא ייצא מתחת השפעת ההמונים של פריז.
כי הוא אמר בעצם המהפכה תחומה פחות או יותר לגבולותיה של פריז, ולא התפשטה עדיין ברחבי צרפת.
אבל דרך אגב, המהפכנים הצרפתים ידעו שפריז זה היסוד.
כן.
ועל כן הם רצו כל הזמן לשמור על יכולת העיר פריז והמוניה, להשפיע על המהפכה. ועל כן, התוכנית הייתה, א', קודם כל, שני אחיו של המלך, הרוזל מפרובנס, מי שיהיה לואי ה-18, והרוזל מארטואה, מי שיהיה שרל העשירי, יצאו את צרפת. לקובלנץ, הבירה הצרפתית של המאגרים.
כן, שהזכרנו קודם.
והרעיון היה שהמלך ישתחרר מהמוני פריז, ואז יוכל לדבר באופן חופשי להמונים, ולהגיד מהליבו לא להיות תחת הדיקטטורה של המוני פריז המשתוללים.
טוב, על פניו נשמע שיש היגיון בתוכנית הזאת.
קודם כל, היה היגיון, אם כי היו כמה ליקויים. למשל, הוחלט שהמלך התחפש להציל צרפתי, ולמעשה מציל רוסי, הבעל של הרוזנת מקורף.
אוקיי.
משום מה, הם חשבו שקורף זה שם רוסי, מה שזה לא נכון. והמלך והמלכה...
אולי הוא לא היה כל כך טוב בגיאוגרפיה. מה את אומרת? אולי המלך לא היה כל כך טוב בגיאוגרפיה.
הוא היה דווקא טוב בגיאוגרפיה, אבל במקרה הזה הוא לא הבין שהוא יעבוד ידוע. וכל הזמן כשהם ברחו, הוא הסתכל בחוץ כדי לראות את הנוף. הוא אהב גיאוגרפיה.
יותר מדי אהב גיאוגרפיה.
כן, ואז זיהו אותו בקלות.
טוב, זה סוף... ממש... אני לא רוצה להעליב, אתה יודע גם אני, מי אני שישפוט את לואי ה-16, אבל זה ממש טיפשי. כן. אם אתה מלך צרפת, למה להוציא, ואתה מתחבא, ואתה בורח, למה להוציא את הראש מהקרקרה כדי להסתכל על הנוף?
הוא אהב גיאוגרפיה.
תזכור צייר שיצייר לך את הנוף.
זהו. והרעיון היה להביא אותו, את כל המשפחה, לאזור צבאי, ששם הגנרלים הנאמנים למלך יוכלו להגן עליו מהמון פריס. אבל קרה שקודם כל, התחבורה הייתה בלתי מסודרת. היה איחור של שעות בכל התוכנית. ידעו שהם הגיעו למקומות שלהם כארבע שעות באיחור בכל מקום.
כן.
למשל, היה משמר שהמתין להם, וכשהם לא באו, הוא התפזר. ודרך אגב, הם לא ידעו אף מילה רוסית. הם טענו שהם המלווים של גברת דקורף, שהיא רוסיה, שעוזרת לרוסיה, אחרי שהיא בילתה בצרפת.
חבל שהם לא טענו שהם אנגלים, אם כי זה לא היה עושה להם טוב מבחינת איך שהם מתייחסים לתושבים.
אם כי המלך ידע אנגלית.
בדיוק, מכיוון שהמלך ידע אנגלית, לפחות הוא יכול להתחפש בצורה קצת יותר אפקטיבית.
כן, אבל זה טוב מאוד שהמפחנים לא ידעו רוסית. הם לגלות שהם לא רוסים.
אז לא הייתה בעיה. הבורות הייתה הדדית במקרה הזה.
כן, ואם כי האנשי החצר התלבשו כמשרתים, הכירו לפי התגובות שלהם, הם לא היו תגובות של אנשים פשוטים או של משרתים.
וגם כאמור זיהו את קלסתר פניו של המלך.
קודם כל. והם הגיעו לגבול הצרפתי, לא ממש לתחנת הגבול ששם הם הגנרלים
חיכו,
אלא בעיירה קטנה שנקראת ורן. והיום מדברים על הבריחה לוורן כהוכחה של החוסר המעשיות של המשפחה המלכותית. תכננו בריחה ולא הכינו אותה היטב, והייתה השפלה גדולה מאוד.
כי תפסו אותם.
תפסו אותם.
Monsieur Duzès, capitaine, et Brier, son lieutenant, et la place porte enseigne, vive le roi. Menez les bourgeois de Paris, vive Louis. Ils avaient des chausses rouges, des pourpoints de satin blanc, avec des plumages jaunes, vive le roi. Par-dessus leur chapeau gris, vive Louis. Du Frénois apothicaire, aidé de sergent-major, porte à l'arçon de sa selle, vive le roi. Sa seringue et son estui, vive Louis. Héros noir, son beau-frère, avait de fort beaux habits, et nos oies chier dans ses chausses, vive le roi. Car elle n'était pas à lui, vive Louis. Il y survint une pluie et qu'il est mis en désarroi. Aussitôt brillaient ses cris, vive le roi! Adieu tous nos beaux habits, vive Louis! Vous eussiez vu les bourgeoises dedans leurs plus beaux atours, regardant par les fenêtres, vive le roi! Tous leurs cocus de mari, vive Louis! Vous eussiez vu les jésuites criant comme des enragés, ils pensaient faire la musique, vive le roi! Il faisait de piteux cris, vive Louis. Ses bons pères jésuites firent de beaux chariots, les chevaux qui les traînaient, vive le roi. Sont au boueux de Paris, vive Louis. Puis un beau feu d'artifice, situé dans un bateau, fut tiré sur la rivière, vive le roi. devant le Louvre à Paris. Vive Louis!
כאשר הם חזרו לפריס, קודם כל אסרו עליהם להתלבש כמם אדם, והם חזרו מחופשים כמשרתים.
כלומר, ממש השפילו אותם עד הסוף.
והמבחנים החליטו, החלטה מאוד מעניינת, מי שיקלל את המלך יקבל מכות. מי שישבח את המלך יקבל מכות.
אז הייתה לך אלטרנטיבה.
לא הייתה אלטרנטיבה. כן. וזה היה לפי דעתי ולפי דעתם של החוקרים השגיאה היסודית של הלואי 16.
אבל אני עדיין לא הבנתי את העמדה של המהפכנים. מה ההיגיון מאחורי המכות שצפויות למי שיקלל או יברך את המלך?
כי הם היו במבוכה. המהפכנים לא ידעו בדיוק איזו עמדה לנקוט. אז קודם כל, המלך ברח. וזה סימן שהוא שונא את המהפכה. והוא רוצה להישען על האצולה הצבאית הקודמת. מצד שני, הוא המלך שנשבו להם אמונים. שנשבו לו אמונים. ועל כן אסור לקלל אותו. והעמדה הזאת, הבלתי בטוחה, היא זאת אשר למעשה גררה את המלוכה לאובדנה.
ומי מוביל את המהפכנים?
קודם כל, המהפכנים בעצמם משתנים. היו בשלב הראשון אנשים שהיו מתוחים שאפשר להקים מלוכה אנגלית. כלומר, משהו דומה לאנגליה, כאשר האצולה יושב בבית הלורדים, והעם הפשוט, אבל העשיר, הקומונס, יושב בפרלמנט, ואיך שהוא, השיטה הזאת הצליחה באנגליה.
זהו, צריך להזכיר שבצרפת יש אמנם אסיפה של העם, מחולקת לפי שכבות, שהמהפכנים הפכו אותה לאסיפה כללית.
בדיוק.
אבל אין לה כוח אמיתי מול רצונו של המלך. בעוד שבאנגליה, הפרלמנט ובית הנבחרים, הם יותר סוברנים מול המלך.
כן, הייתה המהפכה באנגליה, היו כמה שמהפכות באנגליה. המהפכה של קרומוול הביאה לתזת ראשו של צ'ארלס הראשון. אבל אחרי זה הייתה המהפכה מהוללת. למה היא נקראת ככה? מפני שלא הייתה שפיכת דמים. ג'יימס השני גורש, מפני שהיו לו הדה לדת הקתולית, וזה האנגלים לא סבלו, והם הביאו מהולנד את ויליאם השלישי, שהוא היה מלך קונסטיטוציוני, ועצם היום הזה האנגליה מנוהלת על ידי צוות, שכולל גם את המשפחה המלכותית, בית הלורדים והקומונס.
כשהמשפחה המלכותית בטח היום היא לא יותר מאשר סמל.
זה סמל, אבל סנטימנטלי מאוד.
בהחלט.
אבל כן, העובדה שלא נגעו בה, בניגוד לצרפת, מנע מן העם האנגלי, כל המהפכות הללו אשר הכתימו דם את העם הצרפתי.
ולעומת זאת בצרפת, המלך הוא זה שמחליט, המילה האחרונה שמורה לו, ולכן המהפכנים מתקוממים, בין השאר.
והמלך הזה היה לואי 16, זה האסון הגדול ביותר.
שכבר שמענו.
שמלוכה, כן.
אהב גיאוגרפיה יותר מאשר כן. את השלטון, כך זה נראה. ואת חייו שלו אפילו.
אבל אהבתו לגיאוגרפיה הביאה לתוצאה אחת חיובית. הוא הקים צי חזק. והצי הזה היה מכריע במאבק האמריקאים נגד האנגלים.
אז הנה חזרנו וסגרנו מעגל לנקודה שבפתחנו את התוכנית, ואני רוצה להחזיר אותך לשאלת הפתיחה. איך המהפכה בארצות הברית, שבה למעשה אנחנו רואים בפעם הראשונה אולי התקוממות כזו של ציבור נגד בית המלוכה, איך היא משפיעה על המהפכה הצרפתית? ומן העבר השני, איך הרעיונות של המהפכה הצרפתית משפיעים על המדינה המתכוננת בארצות הברית?
קודם כל, הייתה מהפכה תעשייתית שעליה דיברנו.
כן.
ועל כן הציבור האנגלי היה מוכן לשבים גדולים באירופה. למעשה הוא גם נהנה מזה, מפני שהאנגלים התעשרו מאוד בעקבות המהפכה התעשייתית. והתעשרו עד כדי כך שיאסרו שהסודות התעשייתיים יעברו לבלגיה או לשוודיה ולארצות אחרות. הייתה בדיקה קפדנית מאוד בגבולות, כדי שהמדע החדש לא תגיע לזרים. ובשנה מסוימת, העמדה הזאת הייתה מעניינת. האנגלים הבינו שהמהפכה התעשייתית עושה את אנגליה חזקה מאוד.
כן.
למעשה ללא מתחרים. ובצד שני, הם נגררו בנטייה הכללית של המאה ה-18, מאה ההשכלה.
כן. שהרעיונות של המהפכה האמריקאית השפיעו על המהפכה הצרפתית?
היה למשל אדם אחד שלפי דעתי הוא אופייני. זה היה מרקיז דה לפייט. מרקיז זה תואר הצלה גבוה מאוד בדרגה אחת מתחת לדוקס. ואז שיבר מותי מרקיז דה לפייט בגיל צעיר מאוד, החליט שהוא חייב לתמוך באמריקאים, במהפכה האמריקאית, וזה דווקא כאן היה מקרה של אידיאליזם, אשר הלם את האינטרסים הצרפתים. מפני שהאינטרסים הממלכתיים של צרפת הייתה להשפיל את האנגליה, וכאן האנשים המתקדמים, שכאילו הם נגד המלוכה, תומכים במטרותיה.
אבל המקרה של לפייט הוא לא המקרה היחיד של עירוב צדדים בין המהפכה הצרפתית לבין המהפכה שהייתה בארצות הברית, נכון? גם חלק ממנסחי החוקה האמריקאית היו במגעים כל הזמן עם המהפכנים הצרפתיים, נכון?
לא ספק. מה שפחות ידוע, היו ביקורים. אנחנו חושבים שהביקורים היום עם המטוסים הם האופנה, אבל לא, היו אנגלים אשר נסעו לצרפת, השתתפו בוויכוחים בסלונים וספגו את הרעיונות החדשים.
כלומר, במובן מסוים כמעט הייתה סימביוזה בין שתי המהפכות האלה.
עדיין אין אנגליה מהפכנית.
כמובן.
כן, אבל יש תהליך מסוים. למשל, דוגמה מעניינת. אחד ממנהיגי ההשכלה הצרפתית היה גרמני, הברון מבית הולבק.
כן.
והוא היה אתאיסט, והוציא ספרים אתאיסטים, ואיך שהוא קיבלו את זה, אם כי אמרו שהוא מרגיז את הכנסייה, וזה לא משרת את המהפכה.
זהו, לא רק היה אתאיסט, אם כבר אנחנו מדברים עליו, הוא גם היה אחד המטריאליסטים הראשונים. הוא היה אחד הראשונים שאמר, חברים, אין נפש, הכל הגוף, הכל נמצא במוח, ובמערכת העצבים, כן, אל תחפשו ישויות נסתרות.
בשלב מוקדם יותר, הוא חשב שאי אפשר להקים מדינה אתאיסטית. ויש ויכוח מאוד מעניין איתו עם כל מיני אצילים צרפתים שהלכו אותו כאשר הוא אמר להם, כן, אבל אתאיזם בלתי אפשרי. ואז הצרפתים הם השיבו, כאן בסלון יש 50 אנשים וכולם אתאיסטים.
ובסופו של דבר הצרפתים באמת יפרידו את הדת מן המדינה.
כן, אבל זה לא עניין פשוט. מפני שבשלב מסוים, אפילו המהפכנים המרחיקי לכת ביותר, כמו מקסימיליאן דה רובספייר, הגיע למסקנה שאי אפשר עם אתאיזם. חייבים להאמין ביצור העליון. ולמעשה רובספייר הקים כאילו דת רשמית שלא הספיקה להתפתח מפני שהוא נאסר כמה חודשים לאחר הצהרה שלו שיש ישות עליונה, אלוהים, והמהפכה הצרפתית מאמינה בו.
אבל אם גם המהפכנים עצמם היו דתיים, אז מי בכל זאת הוביל את התהליך הזה של החילות?
בניגוד לרובספייר, היה זרם מאוד חזק במהפכה הצרפתית שהיה נגד הדת.
והוא הזרם שבסופו של דבר למעשה הכתיב את ההפרדה.
למעשה החליטו שנוטרדאם דה פריז, הכנסייה הגותית היפה בבירת צרפת, היא למעשה היכל התבונה. ושחקנית שלא הייתה כל כך לבושה, ישבה על המזבח וטענה שהיא אילת ההשכלה. ואנשים באו ו... אמרו לה שלום, היא חיכה להם, והייתה התאהבות גדולה. זה כלומר, רובספייר ראתה בעיניים רעות מאוד את העניין הזה.
כמובן.
זה
C'est aujourd'hui qu'eut lieu le sacrifice. Fasse le ciel que ce soit le dernier. Ils ont dressé le mortel édifice qu'un peuple roi brisait en février. Elle est debout, la sanglante machine. À son travail, on ne peut pas sursoir. Républicain, voici la guillotine. À l'Élysée, on dansera ce soir. Strauss conduira la troupe musicale, femme valsée, les sons harmonieux de sa musique, heureuse sans égale, provoqueront des soupirs envieux. Pour musique, on leur morne torture, et pour couvrir leur cri de désespoir, le couperet grince dans ses rainures. À l'Élysée, on dansera ce soir.
וכאן יש עכשיו לדבר על הפיצול בתוך המחנה המהפכני. יש נהר בצרפת שנשפך באוקיינוס האטלנטי ליד בורדו ונקרא ז'ירונד. ועל כן אנשי בורדו שנחשבו מהפכנים מתונים יותר נקראו ז'ירונדיסטים. והם חשבו שהשפיכות הדמים של המהפכה מזיקה לעצם עניין הקדמה.
לא הסמרנו אולי, ונגיד במילה אחת לפני שנמשיך ונתאר את הפיצול, כשאתה אומר שפיכות דמים, אתה מדבר על התזת הראשים של האצילים, בסופו של דבר גם של בני משפחת המלוכה, של כיבוש השלטון למעשה בכוח. כן. לא רק בהפגנות, אלא ממש בהרג.
היה גם מקרה שלא כל כך ידוע, שכאשר המהפכנים חדרו לבתי הסוהר, והרגו את החשודים שנמצאו שם, בטענה שהם מלוכנים.
וזה היה בדיוק סוג המעשים שאליהם התנגדו הז'ירונדיסטים.
כן. היעקובינים הם היו המועדון הקיצוני ביותר בשלב מסוים של המהפכה.
הלוחמני ביותר.
כן, בדיוק. והיה עיתונאי מהפכן בשם מרה, אשר הסית כל הזמן נגד האצילים ודרש יותר ויותר דם. עוד כמה אלפי ראשים הוא כתב, ואז המהפכה ניצלה. ונמצאה בחורה בשם שרלוט קורדה, שהגיע למערה בבית, דרך אגב, מערה סבל ממחלת אור, ולכן הוא שכב באמבטיה, והיה מקבל את האורחים באמבטיה, מפני שהאמבטיה הייתה מכוסה, ורק הראש שלו נראה בחוץ.
האמת היא, זו נשמעת מחלת אור נוראית, אם היא מחייבת אותו כל הזמן להיות באמבטיה.
כן, אבל גם רופא, דרך אגב. והוא טיפל בעצמו, והגיע למסקנה שאין בעיה אחרת. אבל הוא היה מקבל אורחים באמבטיה, ואז אותה שרלוט קורדה אמרה שיש לה מסמכים המוכיחים בגידה גדולה נגד המהפכה. הוא הזמין אותה להיכנס והיא תקע פיגיון בליבו, ולמעשה כמובן הוצא להורג היא. אבל היא טענה שאני מעדיפה להרוג אדם אחד כדי להציל רבבות אנשים, שהוא היה מוציא אותם להורג הוא נשאר בחיים.
כי הוא הטיף לרצח המוני כדי להביא לניצחון המהפכה המוחלט.
ואני רוצה להגיד לך שהייתה פשרה בסוף, הוא נרצח, וההמונים גם נרצחו.
הבנתי.
כן.
כלומר, היא גם הרגה אותו וגם לא הצליחה להשיג את מטרתה, כי בדיוק. בכל זאת המהפכה הפכה להיות אלימה יותר ויותר ככל שנקפו הימים.
אני רוצה להגיד לך שבמהפכה, בראשית המהפכה, היו אנשים לקחו אותה ברצינות, למשל, היה מירבו, הנועם גדול, שהוא היה אציל, אבל הוא נבחר לאספה על רשימות הבחירות של השמאל,
של המהפכנים.
המהפכנים. וכאשר הוא קיים את הישיבות שלו, המלך שלח אציל אחד גבוה להגיד להם להתפזר. ואז מירבו השיב, התשובה שנשאלה חרוטה בתולדות המהפכה, האומה לא מקבלת מקודות מאף אחד. הגד לאדונך שאנחנו ברצון העם ונוכל להתפזר רק בכוח הכידונים, ביונטות, הוא אמר. אבל כמובן המסקנה הייתה שאם ככה, אז בבקשה.
אם אתם רוצים כידונים, נביא כידונים.
כן, מה שקרה למעשה, הוא ניבא מה שעומד לקרות ולשים קץ למהפכה. עכשיו יש לדבר גם על האישות של נפוליאון.
נפוליאון?
כן.
איך כבר הגענו לנפוליאון? עוד לא הרגנו את בית המלוכה.
אבל נפוליאון כבר קיים. מה הסוד של עלייתו של נפוליאון? אביו היה שגריר קורסיקה בצרפת. והוא היה אדם מתקדם, לא אישות גדולה, אשר הבין שקורסיקה היא נקודת משיכה לאנגלים. אילו האנגלים כפשו את קורסיקה, אז היו מקימים בסיס צבאי ליד צרפת.
היה להם יתרון צבאי גדול מבחינה הזו. גדול מאוד, כן.
הם ניסו כל הזמן להשתלט על האיים הבליארים, ועל כן כיבוש קורסיקה על ידי צרפת, כי ב-1768 הרפובליקה של ג'נובה, מדינה קטנה איטלקית, אשר שלטה על קורסיקה, מכרה את קורסיקה לצרפת, מפני שלא יכלה להזיק מעמד. ונוסף לזה, האנגלים רצו לשים יד על קורסיקה, כדי להקים בסיס צבאי מאחוריה של צרפת.
אז אם אני מנסה להבין את מה שאתה בעצם מתאר כאן, אנחנו מדברים על קורסיקה שנשלטה על ידי ז'נובה, שהיא הייתה בעצם
מדינה קטנה,
מדינה איטלקית קטנה.
כן.
והייתה נקודת משיכה גם לצרפת וגם לאנגליה, מכיוון שלו האנגלים היו כובשים אותה, היא הייתה מהווה נכס אסטרטגי גדול.
עוד איך.
בגלל המיקום שלה ליד צרפת.
כן.
ולכן גם הצרפתים רצו אותה כדי להגן על עצמה, וגם האנגלים רצו אותה כדי שיהיה להם יתרון מול צרפת.
בדיוק.
ואז ג'נובה מוכרת את קורסיקה לצרפת.
שנה אחת לפני שנולד תינוק ששמו יהיה נפוליאון בונפרט.
מזל טוב.
כלומר, הקורסיקה עברה לצרפת ב-1768, והוא נולד ב-1769. אבל הוא פטריוט קורסיקאי, לא פטריוט צרפתי.
כלומר, הוא תומך בשחרור קורסיקה מצרפת.
עצמאות קורסיקה. אם כי זה אבסורד. קורסיקה לא יכול להיות עצמאית ביחסים שהיו בין המעצמות. והוא כתב מין יומן כזה, נולדתי כאשר המולדת נרצחה. המולדת זה קורסיקה. 40,000 צרפתים שצרפת הקיעה אותם על חופינו, השתלטו על המולדת שלנו.
כלומר, מה שאתה בעצם אומר זה שנפוליאון, לימים קיסר צרפת, היה נער אנטי-צרפתי.
כן. אבל הוא הבין בתהליך הזה, כשעדיין היה נער, שצרפת היא מעצמה, וקורסיקה לא יכולה להיות מעצמה. אבל כן, גורלה של קורסיקה זה להשתייך לצרפת, בעיקר שאביו, זה לא ידוע כל כך, אביו של נפוליאון היה סוכן דיפלומטי קורסיקאי בחצר ורסאי.
Bonjour aimable république, je m'appelle Napoléon. Des rois ont signé ma supplique, prince, je vous offre mon nom. Défunt mon oncle qu'on renomme, à votre sœur fit les yeux doux. Pour votre époux, me voulez-vous, lui disait-il, et craque sous les verrous. Je veux imiter ce grand homme, république, marions-nous. Les femmes ont un faible extrême pour l'uniforme en général. Je sais bien qu'un soldat vous aime, mais un zouave est très brutal. Il ne peut sentir d'une lieue ce peuple de Vaudrois jaloux. Pour votre époux, le voulez-vous? Non, son grand sabre un jour de courroux pourrait en faire un barbe bleue. République, marions-nous. Je sais aussi qu'un grand poète ose aspirer à votre main, mais le pauvre homme est trop honnête pour diriger le genre humain. Lire chantant sur les désastres, c'est un mouton parmi les loups. Pour votre époux, le voulez-vous? Oh, oh, des cieux vous donnant rendez-vous. Il vous aimera dans les astres, République, marions-nous. Sourd, muet, aveugle et facile, voilà le mari qu'il vous faut. Moi je vous offre un imbécile, et ce n'est pas mon seul défaut. Enfin, si votre cœur aspire à la misère jointe au cou, pour votre époux, me voulez-vous, je vous mettrai tous en dessus dessous. Avec moi, vous aurez l'empire, République, marions-nous.
À ma pécha, il y a la rabide mode, et à ce moment, à l'âme de Sofati. Et à quoi la zone de Hargacha, j'ai chayé vite la voix, sauf à ma pécha. À ma pécha, il y a comme une sidourim, le machal. אחרי שהשיפה המפכנית מסתה את עצמה, היא קימה דירקטוריון. זה היה ניסיון לפתור את הבעיה התחוקתית סופת.
בשלב הזה כבר משפחת המלוכה לא איתנו?
לא, כבר משפחת המלוכה חוסלה.
חוסלה. עליה שלום.
ומאוד מעניין שהסידור החדש הקימה שני בתים. בית של 500 סירים, בבית של סקיינים, של 250, אל תשכחי שהמילה סנאט, זה נקרא אספת סקיינים, ועל כן קונסטליזציה לא היה משהו כל כך סותר את המסורת הרומית, שהם כל הזמן הסתכלו בה כדוגמה. בראש הממשלה עמדו עכשיו 5 דירקטורים.
5? בראש ממשלה אחת?
כן.
אני בטוחה שיש שם שמח.
לא נבחרו כל שנה אחד מהם להיות נשיא הצרפת.
כלומר, רוטציה.
רוטציה. בתוך, כלומר, 5 אלה נבחרו, ומתוך 5 הנבחרים, נבחר דירקטור שהיה המנהיג הצרפתי התורני.
כן.
ואחד המנהיגים הראשונים, הדירקטורים הראשונים, היה ברס, שהיה מושחת מאוד, וכל השלטון הזה של הדירקטוריון נחשב היום לתקופה של שחיתות. אלה שהתעשרו על ידי המהפכה רצו ליהנות, והם רצו גם לדכא את אלה שרצו להמשיך את המהפכה, מפני שהשאיפה הגדולה של הצרפתים הייתה לשים קץ למהפכה.
על אילו שנים אנחנו מדברים עכשיו?
1799, משהו כזה. ומאוד מעניין שנפוליאון הצעיר, שהיה קצין, כי הרי הוא נשלח הודות ליחסים של אביו עם ממשלת צרפת, הוא נשלח לבית ספר צבאי בבריאן. שם הוא שינה את עמדתו הפוליטית, ובמקום להיות פטריוט קורסיקאי, הוא הפך לפטריוט צרפתי, קצין, כישרוני מאוד, שהצליח בכל המעשים. למשל, הוא הציל את העיר טולון, הבסיס הצבאי הימי הצרפתי הגדול, מן האנגלים. הוא גירש את האנגלים מטולון, וכן הוא נחשב לגיבור לאומי עוד לפני שהוא יציין כגאון צבאי.
כלומר, נפוליאון מתחיל לעשות חיל, ובהדרגה מבינים האנשים שסובבים אותו שיש כאן אדם יוצא דופן.
כן, אבל גם הוא מבין את זה. זה היה הסמלה של צרפת. ואז הוא מוליד את הרעיון לתקוף את אנגליה במצרים.
במצרים?
כן. והוא משכנע את הדירקטוריון להקים צבא גדול אשר ירד למצרים וגרש את האנגלים משם.
ואני מנחשת שהוא יעמוד בראשו.
בוודאי. אבל הוא יחליש גם את השלטון האנגלי בהודו.
שזה חשוב מאוד מבחינת המסחר והמשאבים כמובן.
לא, אל תשכחי שהודו הייתה לצרפת. ובמלחמת 7 שנים היא הפסידה אותה.
כלומר, לא רק המסחר והמשאבים, גם הגאווה הלאומית מעורבת פה.
בדיוק.
son à son dernier succès. Car sous ce nom inconnu dans l'histoire, Saint Roi nouveau gouverne les Français. Peuple trompé, pour toi la République doit être encore le mot de ralliement. Mais tes cinq rois par une route oblique la conduiront bientôt au monument. En adoptant un luxe ridicule, ils font gémir la sainte égalité. À leur aspect, la liberté recule, et dans leur cœur, plus de fraternité. La majesté du peuple est avilie, malgré l'éclat de leur riche manteau. Et dans les camps, l'amour de la patrie se réfugie à l'ombre des drapeaux.
Yesh rayon chez Napoléon Khashav. לרדת את מצרים ולחזור לצרפת דרך רוסיה ולהיבוש את, בדרך את כל השטחים
על הדרך, כן. לספח את רוסיה הקטנה
וגרמניה שנמצאת באמצע אבל הוא יצא למצרים ובמצרים קרה לו משהו שהוא כמובן יכול להגדיל את הגאווה של הישראלים הוא לא כבש את אקו שהייתה המטרה שלו היה בסיס אנגלי למעשה ואקו לחמה נגדו ולא נכנע דרך אגב השר הראשי של אקו היה יהודי
אז עמדנו בפני נפוליאון
כן
ולנו אפילו לא היה את גנרל חורף שיעזור לנו
בדיוק עדיין חורף יפה. יבוא
שים לב החזה שלי נפוח מגאווה
אבל הייתה כזאת כמיהה לנפוליאון שיבוא ולעשות סדר שהיו מקרים מוזרים ביותר, כאשר שמעו שהוא חוזר, היו אנשים שמתו משמחה.
מתו משמחה? על זה לא שמעתי.
העיתונות כתבה שכאשר היא פרסמה את הידיעה שנפוליאון חוזר, היו אנשים שקיבלו שבץ ולא שמחה.
טוב, בסדר, אני ליבי איתם.
אבל זה מוכיח שבאמת המהפכה הביטה עליהם. והם רצו להגיע לתקופה שאחרי המהפכה.
בעצם, כמו שאנחנו רואים לא פעם בהיסטוריה, היה מצב של חוסר יציבות בצרפת. המהפכה לא הגיעה לכדי מיצוי. העם הצרפתי התקשה להתמודד עם המצב, ואז פתאום, כמו שקורה לא פעם, המצב הזה, חוסר הוודאות, הקושי, מתוכו צצה התקווה הלבנה הגדולה בדמותו של גיבור, כובש, מצבי,
בדיוק.
שהוא זה שיציל את צרפת,
נפוליאון. וזה לא רק בצרפת, זה קורה בישראל בהרבה מקרים.
בהחלט.
אפילו בימינו אנו. ועל כן נפוליאון התקבל כגיבור, והוא מציע פתאום שינוי תחוקתי בצרפת, לבטל את הדירקטוריון. אבל כאן אני רוצה להעיר, שלאחד הדירקטורים, הייתה כנראה אהובה. ששמה היה יוזפינה. והיא איכשהו תימסר מאחד הדירקטורים ששמו ברס, לגנרל הצעיר נפוליאון בונפרטה, והיא תהיה בהמשך הקיסרית הצרפתית יוזפינה.
ועל סיפור האהבה הזה בין נפוליאון לבין ג'וספין, ועל עלייתו המטאורית של נפוליאון, וגם על נפילתו, אנחנו
עדיין
נדבר...
עדיין לא הגיע למעלה.
אמרתי, נדבר בשבוע הבא. בינתיים אנחנו מותירים את צרפת במצב של כמיהה גדולה למנהיג, שישים קץ למהפכה, וישחרר את צרפת מהשנים הארוכות של הפיכה, של שפיכות דמים.
10 שנים.
של חוסר יציבות.
כן.
ובנקודה הזו בדיוק ניפגש בשבוע הבא.
100%.
שעה היסטורית המהפכה הצרפתית חלק שני הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על הימים ששינו את פני ההיסטוריה עורכת נטלי פדון ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן ביצוע טכני, בן יהודאי, שחף בן לוי ואור אנצר. בתוכנית הושמעו קטעים מוזיקליים מתוך יצירותיהם של פייר גוטייה, ליאונרד ברנשטיין, וולפגנג אמדאוס מוצרט, ז'אן פיליפ רמו ומוזיקה תיעודית מן המהפכה הצרפתית.
Thank you.